كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاء اخت اسري بخمشيم لشاء شتم اسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم 19 متريم بتدر شل 15-150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום חמישי 25 באוגוסט 2022, תאשר נגיש לכם כמו בכל יום בית החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. סוסיה הוא כפר פלסטיני השוכן מזרחית לעיר יתא בנפת חברון בגדה המערבית הכבושה. בכפר חיים כ-400 איש שפועלים בתחומי גידולי בעלי חיים ובחקלאות. ישראל הקימה באזור הזה בשנת 1983 את ההתנחלות סוסיה. בשנת 1986 גירש הצבא הישראלי את התושבים הפלסטינים מבתיהם לאחר שהמנהל האזרחי הכריז על הכפר המקורי כגן לאומי שבמרכזו אתר ארכיאולוגי. המתנחלים וכוחות הכיבוש הישראלים תוקפים תמיד את הפלסטינים לאלצם לעזוב את האזור תוך חריגה והתעלמות מהחלטות הקהילה הבינלאומית שרואה בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית בלתי חוקיות לפי החוק הבינלאומי. החיילים הישראלים עצרו באחרונה תחקירן בצלם בדרום הר חברון נאסר נוואג'ה בביתו בסוסיה. נוואג'ה נזק, פניו כוסו והוא נלקח למחנה צבאי בהתנחלות עתניאל בדרום הר חברון. שם נותר למשך כ-12 שעות מכוסה עיניים וידיו הזוקות מאחורי גבו מבלי שניתנו לו מים או אוכל למעט מעט מים ברגע המעצר. למשך כל זמן המעצר המשטרה, הצבא והשבק הישראלים לא מסרו פרטים למשפחתו, לבצלם ולאורחי הדין לגבי מקום הם מצאו של נוואג'ה. מאזינים יקרים, באתר בצלם דווח כי נוואג'ה נלקח לאחר מכן למתקן שבק בגוש ציון. שם נחקר על ידי קצין שהזדהה כקפטן יסין. הקצין שאל את נוואג'ה לגבי עבודתו וביתו והאשים אותו בכך שהוא גורם לכל הבעיות באזור. לבסוף ביקש הקצין מנוואג'ה שיפסיק לעשות בעיות ולהתחכך עם הצבא. עוד נחשף כי זו לא הפעם הראשונה שהשבק פועל נגד נוואג'ה. במרץ 2021 זומן לשיחה עם קצין שבק שהזדהה כקפטן עיד. בשיחת הזהרה אמר לו הקצין כי הוא מאיים על הצבא ושולח את פעילי בצלם להטריד את החיילים. על רקע זה אמר מנכ״ל בצלם חגי אלעד, זה מקרה שערורייתי אבל לא חריג. ישראל עושה כל שביכולתה לשבש את עבודתם של ארגוני זכויות אדם ופלסטינים בפרט בחשיפת ההפרות שהיא מבצעת. מי שמייצר חיכוך זו המדינה שלוקחת את אדמות הפלסטינים, בג"ץ שמכשיר זאת, המתנחלים שתוקפים והצבא שמגבה. מעצר ותחקור של עובד בצלם מטרתו ברורה, לפקוע בעבודתו ולסייע לצבא הישראלי ולמתנחלים להמשיך ולרמוס את זכויות הפלסטינים בדרום הר חברון. סוף הציטוט. ישראל פועלת בצורה אקטיבית ומשוכללת בכדי לעצב תפיסות עולם דרך צנזורה, מחיקה, שכתוב והטיה של חומרים היסטוריים. אבל ברור...
כאן קול דוד, בהשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי מבט דרכים לביטוח היחסים עם טנזניה בתחומים השונים תסוכם במהלך הביקור במדינה. עוזר מפקד הצבא לענייני תאום למפקד תמרוני המלטים לשנת 1401 לפי הספירה האיראנית, אדמירל חביב אללה סיירי הודיע כי המלטים תופסים מקום מיוחד בקשר להעלאת רמת היכולת של הלחימה של הצבא האיראני. ובמהלך תמרוני המלטים בהשתתפות ארבעת חיילות האוויר, היבשה, הים וההגנה האווירית על כמעט כל הגיאוגרפיה האיראנית. הישגים חדשים הושגו והוצגו בתרגילים האלה. ראש הארגון לאנרגיה אטומית באיראן, מוחמד אסלאמי, אומר כי הפיקוח על מתקני הגרעין באיראן הוא במסגרת הסכם הגרעין. כלי תקשורת בניג'יריה דיווחו כי ניג'יריה ואיראן מפתחות שיתוף פעולה צבאי ביניהן. איראן קובעת שהיא תבחן את התשובה האמריקנית לטיוטת הסכם הגרעין. טהרן גם אומרת כי אין קשר ליעדים שהותקפו בסוריה ולאיראן. החדשות במלואן מקול דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי מבט דרכים לביטוח היחסים עם טנזניה בתחומים השונים תסוכם במהלך ביקורו במדינה. כתב סוכנות הידיעות פארס מסר כי חוסיין אמיר עבדאללהיאן הגיע לטנזניה ממאלי. שם קיבלו את פניו שרת החוץ של טנזניה לברטה המולמולה וגורמים בכירים. עם הגעתו לנמל התעופה אמר חוסיין עבדאללהיאן לכתבים כי בכוונתו למסור הזמנה של הנשיא אברהים ראיסי לנשיא טנזניה לבקר ברפובליקה האסלאמית באיראן. אמיר עבדלהיאן התייחס גם להשתתפות אנשי עסקים ותעשיינים במשלחת הנלווית אליו, ואמר כי הם יקיימו פגישות חשובות בדר סלאם, בנוסף לשיחות עם נשיא טנזניה, שבמהלכן תסוכם מבט דרכים לפיתוח היחסים בין שתי המדינות. עוזר מפקד הצבא לענייני תאום, מפקד תמרוני המלטים לשנת 1401, אדמירל חביב אללה סיירי, הודיע כי המלטים תופסים מקום מיוחד בקשר להעלאת רמת יכולת הלחימה של כוחות הצבא. ביחס ליכולות ההגנתות של איראן, אמר אדמירל חביב אללה סיירי כי הצבא מחזיק בציוד הדרוש לביצוע המשימות שלו, תוך ציון לכך כי כוחות הצבא חזקים דייו לאור הניסיון שירחשו, והוסיף כי המלטים מהווים תופעה חדשה בזמן הנוכחי, ובמלחמות האחרונות הייתה להם השפעה ניכרת, כמו במלחמה בין אזרבייג'אן וארמניה והמלחמה בין אוקראינה ורוסיה. עוד אמר כי המלטים היום תופסים מקום מיוחד ביכולות הלחימה והיכולות הקרביות של כוחות הצבא, במיוחד בצבא האיראני. הם הפכו חלק מהמערך הצבאי ותרמו להגברת יכולות הקרביות והטכניות של הצבא. במהלך תמרוני המלטים בהשתתפות ארבעת חיילות האוויר, היבשה, הים וההגנה האווירית על כמעט כל הגיאוגרפיה האיראנית, כאשר המלטים האיראנים המריאו מבסיסיהם הסודיים והמנהרות התת-קרקעיות, נחשפו והוצגו הישגים מרשימים, כאשר לראשונה חשף הצבא יכולות של מזלת או מיד, על לא רק בגלל שהוא מתוצרת מקומית כמו שאר המלטים, אך גם לאור העובדה ש-150 מלטים טסו בכל רחבי המדינה, מהצפון לדרום ומהמזרח למערב. עוזר מפקד הצבא לענייני תאום אדמירל חביב אללה סיירי אמר כי צבא איראן מבצע מדי שנה תמרונים שונים שמטרתם להגביר את יכולת ההרתעה וההגנה. זו הפעם הראשונה בה נערך תרגיל משותף של מלטים בהשתתפות ארבעת חיילות הצבא האיראני. סוגים שונים של מלטים מקומיים: אבביל, ארש, קרר, מוהג'ר, כמאן, יאסר ואומיד, ביצעו משימות באווירה המדמה את תנאי המלחמה האמיתיים. המלטים ביצעו פעולות איתור, לוחמה אלקטרונית וקרבית, לרבות פעולות יירוט באוויר והשמדת מטרות אוויריות וקרקעיות באמצעות פצצות וטילים מקומיים. ראש הארגון לאנרגיה אטומית מוחמד אסלאמי אמר כי הביקוח על מתקני הגרעין באיראן הוא במסגרת הסכם הגרעין, והדגיש: אנחנו מחויבים רק להסכם הגרעין ולא נעמוד אפילו במילה אחת נוספת יותר או פחות. אסלאמי אמר בשיחה עם כתבים בשולי ישיבת הממשלה אתמול כי כל הפעילות האיראנית התרחשה מלכתחילה על פי החלטות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, והן הפעולות האלה כפופות לחלוטין לפיקוח של הסוכנות הבינלאומית. אסלאמי, שהדגיש את המחויבות של איראן במנגנון הערבויות של הסוכנות הבינלאומית, אמר כי הסוכנות אינה יכולה לטעון שאין התאמה בעניין הזה. אסלאמי הדגיש גם כי לא מזכות הישות הציונית הטרוריסטית המחזיקה בנשק גרעיני להעלות האשמות וטענות נגד הרפובליקה האסלאמית ואיראן. כלי תקשורת בניג'ריה דיווחו כי ניג'ריה ואיראן מפתחות את שיתוף הפעולה הצבאי ביניהן. אתר דיילי פוסט דווח כי שר ההגנה של ניגריה בבשיר מגאשי אמר במהלך קבלת פנים לשגריר האיראני מוחמד אלי בק במטה משרד ההגנה של ניגריה מייחסת חשיבות לבעלות בריתה האמיתיות ותומכת בהן. הוא הוסיף כי מדינה זו נלחמת נגד איומים רבים שנועדו לפגוע בשלמותה הטריטוריאלית. שר ההגנה של ניגריה אמר הוצגו הצעות לשיפור היחסים הצבאיים בין הרפובליקה הפדרלית בניגריה והרפובליקה האסלאמית באיראן, וקרא לשגריר האיראני להציג תוכניות להגברת שיתוף הפעולה הצבאי בין שתי המדינות. יש ציין כי איראן וניגריה חתמו לאחרונה על 9 מסמכים לשיתוף הפעולה בתחומים השונים של תרבות, תיירות, נפט, חקלאות, ספורט ומסחר. איראן הודיעה כי קיבלה את התשובה האמריקנית לתגובה שלה על טיוטת הסכם הגרעין שהציג האיחוד האירופי. איראן קיבלה את תגובתה של ארצות הברית דרך האיחוד האירופי. הבדיקה המדוקדקת של התגובה החלה בטהרן, אמר דובר משרד החוץ נאסר כנעני, והוסיף איראן תשתף את דעתה עם האיחוד האירופי כמתאם לשיחות הגרעין ועם השלמת הסקירה. ולאחר שארצות הברית תקפה מתקני תשתית שלטענתה היו בשימוש משמרות המהפכה של איראן באזור דר זור שבסוריה, דובר משרד החוץ נאסר כנעני הכחיש כי לאיראן יש קשר ליעדים שהותקפו. נאסר כנעני, דובר משרד החוץ, הדגיש כי התקיפה מהווה הפרה של הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של סוריה. התוקפנות האמריקנית נגד העם הסורי היא פעולת טרור נגד קבוצות לוחמים שנלחמים נגד הכיבוש ואין להם שום קשר לאיראן, דובר משרד החוץ. 4 חיילים ישראלים מגדוד החשודים בתקיפת 2 פלסטינים נלקחו מבסיסם לחקירה במחלקה הצבאית לחקירה. ב4 הושעו מתפקידם ומכל תפקיד לחימה אחר לאחר שתועדו מכים 2 צעירים פלסטינים בבעיטות ואגרופים. כך על פי מקורות ישראלים שציינו כי בסביבת החיילים טענו כי מדובר ברמיסת זכויות שלהם, שכן ניתן לחקור אותם בשעות היום כשאינם עייפים. עוד נטען כי לארבעה אין חקירה הוגנת, שכן לקיחתם החפוזה לחקירה התרחשה רק לאחר גינוי התנהגותם בתקשורת על ידי המתכ"ל אביב כוכבי. מהצבא הישראלי נמסר כי עם קבלת הדיווח על המקרה נפתחה חקירה מיידית. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כאן קול דוד, מאזין מכירים. עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. בעשור שלו בפוליטיקה, שבסופו הפך לראש ממשלה, התארכה והלכה רשימת המקרים שבהם נתק יאיר לפיד מגע עם אנשים שהלכו יחד עמו כברת דרך, רק משום שסבר כי נוחותם תפריע לו לממש את המטרה האולטימטיבית שלו, הגעה ללשכת ראש הממשלה ושרידות שם. הרשימה הזאת הותירה כמה וכמה אנשים ממורמרים. כך כתב דוקטור ברוך לשם, והוסיף כי אילי מועיל היה ראש עיריית סדירות כאשר לביד החל לנהל עמו מגעים להקמת מפלגה משותפת כבר בעשור הראשון של המילניום. האינטרס הפוליטי של מי שכאמור נתבס כתל אביבי להתחבר לאיש עיירות הביטוח היה מובן בניסיון להגיע לבוחרים מישראל השנייה, אלא שאתרע מזלו של מועיל, ובשלב מסוים הוא נחקר במשטרה בחשד לשחיתויות בעירייה, חקירה שלא הובילה לכתב אישום, ולביד נתק עמו מגע לחלוטין כדי שלא ידבק בו אפילו קצה קצהו של קטם. כמו מועיל, גם ראש השבק לשעבר קרמי גילון היה חבר בקבוצה הפוליטית של ראשי רשויות ובעלי תפקידים בכירים בשירות הממשלה שעליה התבסס לביד לפי או לפני הקמת יש עתיד. גילון, שראה את התקנון של המפלגה, הופתע מהסמכות המוחלטת שהוקנתה ליושב ראש, המגע ביניהם נותק לחלוטין מאז. גם הרב שי פירון, שנכנס עם לביד לפוליטיקה, מקום שני ברשימת יש עתיד לפני הבחירות ב-2013, כהן כשר החינוך בממשלה שהוקמה בראשות בנימין נתניהו ועזב אותה, לאחר שלביד בוטר מתפקידו כשר האוצר. אלא שכמה שנים לאחר מכן תמך פירון בממשלת אחדות שהוקמה בין נתניהו לבני גנץ, ולפי עדותו בתגובה נתק לביד את הקשר עמו ולא דיבר איתו מאז. לאחרונה סבר פירון שיצביע בבחירות הבאות למחנה של גנץ. גם אופר שלח היה יותר מסתם שותף פוליטי של לביד, היה חבר נפש של שנים רבות, אלא שההתעקשות שלו על הצורך בפריימריז פתוחים ביש עתיד הראיתה לו את הדרך החוצה, וכרגיל מאז לביד לא החליף אותו מילה. לביד היה יכול אולי להתנחם בכך כי הוא דומה בהתנהלות הזו לנתניהו, שגם הוא נוהג למדר להרחיק את מי שקורא תיגר על מנהיגותו במפלגה, ובכל זאת הצליח להמשיך לשלוט לאורך שנים רבות. אבל לנחמה הזאת יש שני סייגים. הראשון הוא שההבדל בין שתי המפלגות ורעיון המנהיג הסמכותני הוא טבעי במורשת של הליכוד מאז ימי בגין. הסייג השני הוא שעל הוצאתו של נתניהו מלשכת ראש הממשלה היו חתומים בסופו של דבר שותפיו הפוליטיים לשעבר שהסתכסכו איתו, גדעון סער, אביגדור ליברמן ונפתלי בנט. אז נכון, רשימת השמות הזאת, גנץ, שלח, גילון, פירון, מועיל, אולמרט ואחרים, לא נראית מאיימת במיוחד בשלב הזה. אבל הפוליטיקה הישראלית מצטיינת בתהפוכות ואינה הצפויה. מה גם שאלי שרשרת היריבים מבית שצבר לביד בשנים האחרונות יכולים להתבסף בקרוב שמות אחרים. בין היתר, לביד מנהל יחסים צוננים עם גנץ מאז שגרם לברוק כחול לבן. כך גם עם החרדים שלא נכנסו לממשלה ב-2013. נדמה שהאיש תובע בחולות נודדים ואין מציל. מסכם דוקטור ברוך לשם. כאן כל דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, כמה מכוניות של הפלסטינים הושחתו, צמיגיהם נוקבו בכפר מרדה, שליד סלפית בצפון הגדה המערבית הכבושה, והחשד הוא שמדובר בפשע שנאה שביצעו מתנחלים. חייל ישראלי נפצע באורח קל בידו מירי פלסטינים במהלך בריצה של כוחות ישראלים לכפר הפלסטיני בורקין שבגדה המערבית הכבושה. חבר הליכוד דודו לנדאו שנפסל להשתתף בפריימריז התלונן נגד המפלגה ואתר לבית המשפט העליון. ירדן הודיעה כי הכפילה את אספקת החשמל ליריחו. ושר ההגנה הרוסי אומר כי האטנו את הלחימה באוקראינה להימנע מפגיעה באזרחים. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז, לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.